רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית לך דודי, לקראת שבת, בהגשת עמוס צוריאל. שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי, כ"ט בכסלו, תשפ"ו, 19 בדצמבר 2025, ערב שבת חנוכה וא' ראש חודש טבת. בשבת זו מוציאים שלושה ספרי תורה, באחד קוראים את פרשת השבוע מקץ, בשני קוראים מפטיר לראש חודש, ובשלישי קוראים מפטיר לחג החנוכה. כאן עמוס צוריאל איתכם בתוכנית לך דודי, לשבת פרשת מקץ, התוכנית עד השעה 12 בצהריים. בתוכנית שיחה עם כבוד הרב, סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל על פרשת וישב. על פרשת מקץ. הנושא, וירא יוסף את אחיו וידבר איתם קשות. והאם זו נקמה או מידה כנגד מידה? על סיפור יוסף ואחיו, מבט על הסיפור של יוסף ואחיו. השו"ת השבועי עם כבוד הרב, דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, כבוד הרב הילר יענה לשאלות המאזינים בענייני אמונה, הלכות, מוסר וערכים. כמו כן, כבוד הרב ישוחח על הנושא, מהי גבורה אמיתית בפינתו חיים עם ערך. נשמיע שירים לשבת, לשירי חנוכה ושירי ארץ ישראל היפה. האזנה נעימה וערבה.
לך דודי לקראת קלה, פני שבת תקבלה. שמור וזכור בדיבורך, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד. לשם ולתפארת ולתהילה. מלך העיר המלוכה ומצאי מתוך הפכה רב לך שבת בעמק הבכה והוא יחמול עלייך חמלה.
מאזינים יקרים, אנחנו נפתח את התוכנית במעשה בלביבות, לכבוד חג החנוכה, לביבות. אז בואו נשמע את מעשה בלביבות.
הוי חנה זלדה, אשתי האהובה, חג החנוכה הגיע אהובה, ובחנוכה נפשי מחשקה לכל לביבה חמה ומתוקה.
הוי רבי קלמן, אישי היקר, אצלי במטבח כמח לא נשאר, בעלי היקר, ואיך זה אוכל להכין לביבה בלי כמח בכלל?
כמח, כמח, מה בעיות? אז רבי קלמן שינס את מותניו, חבש כובעו מעל מגפיו, השוק הדוהר קונה ומהר, סכם מחלבן והביתה חוזר. חנה זלדה, הנה חנה זלדה אשתי האהובה, הנה לך הקמח להכין לביבה, כי בחנוכה נפשי מחשקה לאכול לביבה חמה ומתוקה.
אוי רבי קלמן אישי היקר, אצלי במטבח שמן לא נותר, בעלי היקר, ואיך ייתכן להכין לביבה אם שמן לי אין?
שמן, שמן, מה בעיות שמן? שוב משנס רבי קלמן מותניו, חובש כובעו ונועל מגפיו, השוק הדוהר קונה ומהר, קט שמן טהור והביתה חוזר. חנה זלדה, הנה חנה זלדה אשתי האהובה, הנה לך השמן להכין לביבה, כי בחנוכה נפשי מחשקה לאכול לביבה חמה ומתוקה.
אוי רבי קלמן אישי היקר, אצלי במטבח לא נשאר סוכר, בעלי היקר, ואיך זה אפשר להכין לביבה בלי טיפת סוכר?
סוכר, מה בעיות סוכר? עייף רבי קלמן נפשו עצובה, נועל מגפיו וחושב על לביבה, לשוק הוא חוזר רעב עוד יותר, סוכר הוא קונה והביתה דוהר. חנה זלדה, הנה חנה זלדה זוגתי האהובה, הנה הסוכר הכיני לביבה, כי בחנוכה נפשי מחשקה לאכול לביבה חמה ומתוקה.
אוי רבי קלמן אישי היקר, שמה נדחה על ביבות למחר, בעלי היקר, הן איך זה אפשר להכין לביבה כשהכוח נגמר?
כוח? מה בעיות כוח?
אז רבי קלמן חולץ מגפיו, לובש הוא סינר, מפשיל שרמוליו, בלש הבצק, יוצק ויוצק, צוחק אחרון רק מי שצוחק.
לוקחים קצת קמח, קצת סוכר, קצת שמן וללוש, ללוש, העיקר ללוש. אוי, זה מתנפח. חנה זלדה, חנה זלדה.
אוי, חנה זלדה, בוקר כבר בא, עיניי פיקחי, הנה לביבה. כי בחנוכה נפשנו מחשקה לאכול לביבה, חמה ומתוקה.
אחרי הלביבות אנחנו נשמע את כבוד הרב, סגן אלוף במילואים, אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר בריאל, לשבת פרשת מקץ. והנושא, ויר יוסף את אחיו. לא, סליחה. כן, ויר יוסף את אחיו וידבר איתם קשות. האם זו נקמה? מידה כנגד מידה? מידה על סיפור יוסף ואחיו. מבט על עם כבוד הרב, סגן אלוף במילואים, אהרון בדיחי. יום שישי נפלא, יהודים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת מקץ, וחג החנוכה, חג האורות. אבל גם האורות הגדולים של חג החנוכה אינם יכולים להסתיר את המתחולל בפרשיות האחרונות. פרשת יוסף ואחיו. בפרשה הקודמת, האחים מסתכלים על יוסף וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום עד לכו ונהרגנו, עד וימכרו אותו לישמעאלים. בפרשה שלנו הגלגל מתהפך, הרעב שולט בארץ כנען, והאחים נאלצים לרדת למצרים, וכאן הם נפגשים עם יוסף פנים אל פנים. אמנם הם לא מכירים אותו, אבל הוא מכיר אותם. ויאמר עליהם מאין בתם, ויאמרו מארץ כנען לשבור אוכל. ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם, ויאמר להם מרגלים אתם, לראות את ערוות הארץ בתם. וזה רק הפתיח. לאחר מכן הוא מעביר אותם מסלול מכשולים, חתחתים, מסלול שלפעמים נראה כמסלול אכזרי מאוד, כלפיהם וכלפי המשפחה שנותרה בכנען. ולכאורה זה ממש משונה. הפרשה הזאת משדרת ניואנסים שליליים, רגשות שליליים, ויסנאו אותו ולא יכלו לדבר שלום, ויתנקר עליהם וידבר עליהם קשות. האם אכן זה כך? האם אכן התורה רוצה או נותנת לנו דוגמה כל כך שלילית של יחסים בתוך המשפחה? האם זה הגרעין שיבנה את בניין הנצח של עם ישראל? הרב צבי יהודה בשיחותיו מלמד אותנו להסתכל במבט על, להסתכל ולהבין שיש תהליכים. הרב צבי יהודה אפילו יורד לרמה של ניתוח המושגים האלה מבחינה פילולוגית, מבחינה דקדוקית. הוא מלמד אותנו לדוגמה שהביטוי שנאה במקרא הוא לא בהכרח באינטרפטציה שאנחנו רגילים, שנאה כלפי אויב. שנאה, הוא מוכיח מן הפסוקים, היא יותר במובן של תרעומת, של חוסר הסכמה. והוא מביא דוגמה מכמה וכמה מקומות. אחד המקומות הנפלאים זה כי תראה חמור שונאך. אומר הרב צבי יהודה, וכי ניתן וכי שונאים יהודי, אלא חס וחלילה. פה זה במובן של תרעומת. הגמרא מסבירה שמדובר פה מה זה שונאך. שונאך זה אחד שהוא שנוי מחמת עבירות שבידו. כלומר, זה אדם שיש לנו תרעומת כלפיו כי הוא לא מקיים תורה ומצוות. אולי במושגים הרחוביים המקובלים היום, אדם לא דתי. על האדם הזה מצווה הגמרא, הוא קודם פריקת חמורו קודמת לפריקת חמורו של אדם דתי. ומה פשע אותו אדם דתי? אומרת הגמרא, כדי לחוף את יצרו. מסביר הרב צבי יהודה, כלומר, על מנת שהאדם ישנה את תרשים הזרימה של רגשותיו, גם כלפי יהודי שלא מקיים תורה ומצוות כראוי, אנו צריכים לאהוב אותו, מפני שהוא אח שלנו, הוא יהודי, בעומק נשמתו היא נשמה טהורה, ולכן אדם צריך להתרגל, להתייחס אל הפנים, פנימיות של רעהו, של חברו, גם אם הוא לא מקיים תורה ומצוות. וגם כאן אומר הרב צבי יהודה, וישנאו אותו חלילה, זה לא שנאה של אויב, אלא זה תרעומת מנקודת המבט שלהם, מההבנה שלהם, יוסף איים על אחדות המשפחה. יוסף איים על ידי חלומותיו, על ידי התנהלותו, איים לפלג את המשפחה. משפחת בית יעקב חייבת להיות מאוחדת. חייבת לבנות את בניין הנצח של עם ישראל, וזה לפי שיטתם, לפי השקפתם, איים עליהם. ולכן הם עשו את מה שעשו, והמהלך ההפוך, יוסף רוצה להגיע לרגע השיא של ההתגלות, באופן שהוא לא יגרום לניפוץ לרסיסים של משפחת בית יעקב, שלא יזעזע את היחסים בין האבא לבין האחים, אלא להפך, יביא לדיבוק, לאחדות, יביא לזריעת הזרע שתבנה את אחדות ישראל הנצחית. ולכן הוא בגבורה גדולה, בהתאפקות גדולה, מוביל אותם את אותו מסלול שאנחנו נקרא בפרשה בעזרת השם.
הוא לא עושה זאת מתוך שמחה לעד, הוא עושה הפוך, אנחנו רואים שהוא מדי פעם פורש לחדרו ובוכה, אבל הוא מבין את האחריות המוטלת על כתפיו. אם אנחנו רוצים להיות מאוחדים, אם אנחנו רוצים לזרוע את זרע האחדות, אנחנו חייבים לעבור תהליך. וכך אנחנו רואים גם שבסיומו של התהליך, לאחר שהוא מתגלה, לאחר שהוא מבשר לאביו, האבא לא מבצע תחקירים, לא חוזר שוב אל העבר, אלא גם יעקב ברוח הקודש שלו מסתכל במבט על, על כל כמעט 20 השנה של האיסורים שחלפו עליו. הוא מבין שיש פה תהליך שהוא היה הכרחי לבניינו של עם ישראל. מוסיף הרב צבי יהודה עוד כמה וכמה דברים נפלאים, אולי רעיון אחד, יוסף נשלח למצרים, יוסף הוא השליט על כל ארץ מצרים, הוא המשביר לכל עם הארץ, הוא בעל הבית, הוא מתרגל ומתרגל הנהלת מדינה, מה שמהווה הכנה למדינה שלנו. יוסף הוא שליט מדיני, ממלכתי, הוא מרגיל את עם ישראל, מרגיל את הגנום של עם ישראל, להיות, להנהיג מדינה, לבנות מדינה, לנהל מדינה. הרב ציודה מביא סיפור מאוד מעניין על החפץ חיים, שהיה בחור ברוסיה, שהוכרח להתגייס לצבא והתלבט מאוד מה לעשות. אמר לו החפץ חיים, מה יש? משך הזמן שאתה תהיה בצבא שלהם, הוא הכנה לצבא שלנו. הרי עוד מעט תהיה לנו מדינה. צריך להתרגל, צריך לתרגל. החפץ חיים היה אדם פרקטי, היה אדם מעשי מאוד. הוא מבין, הוא מרגיש את פעמי המשיח. הוא מבין שתהיה מדינה וממשלה ויהיה גם צבא. אז למה לחכות, הוא אומר לו? הרי זה יהיה בקרוב. לכן אם בינתיים יש לך הכרח, תראה אותה כהזדמנות שצריך לנצל. וזה כל הרעיון של הפרשיות האלה. מהלך של מצד אחד קונפליקטים מורכבים, אבל המטרה של כולם היא מטרה אחת, לאחד כוחות, לחבר את כל החלקי הפאזל של שבטי יה, לחבר את האבא עם הילדים, להפוך את כולם לדבוקה אחת, למשפחה אחת, שלמה, שמסתכלת על החזון, שמסתכלת על הנצח, שמבינה את האחריות המוטלת על כתפיה לבניינו של עם ישראל. ובזכות אבותינו הקדושים האלה, שנטעו בתוכנו את הנטיות האלה, את ההבנה העליונה הזאת, אנחנו היום, ברוך השם, מובילים, מנהיגים, בונים מדינה, בונים כלכלה, בונים צבא, בונים את הממלכתיות הישראלית, ובעזרת השם לאט לאט אנחנו נגיע מתוך הקונפליקטים אל השלמות הרצויה והאידיאלית. נזכה מתוך חג האורות הזה, חג החנוכה, האורות האלה יאירו את הנשמות פנימה ויגלו את האחדות הנשמתית המופלאה של עם ישראל, את כושר ההנהגה המופלא של עם ישראל. נהיה בעזרת השם אור לגויים. שבת שלום וחנוכה שמח וחודש טבת טוב ובריאות והצלחה לנו לכל עם ישראל.
אמן ואמן. תודה לכבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון מדיחי. שבת שלום, מבורך, חג חנוכה שמח וראש חודש טוב. אנחנו נמשיך בשיר יש לי חלום עם אריאל זילבר. אנחנו קוראים הפרשה, פרשת מקץ, על החלומות של פרעה. אז בואו נשמע את השיר. גם לאריאל זילבר יש חלום.
יש לי חלום, אומר לי שלום, הולך כל היום איתי לכל מקום. יש רעיון, שולחים לעיתון, מקבלים זיכיון, מתגשם החלום. יש לי אותה, איזו שאלה, יש הבנה והרבה אהבה. יש לי פתרון בכל שאלה.
יש לי חלום. אומר לי שלום. נמשך כל היום. ממש כמו חלום. דייק בירקון. פורס לו עיתון. ללא חיפזון. זורק פיתיון. יש לי חלום, אומר לי שלום, הולך כל היום, איתי לכל מקום. יש לי חלום, ועוד רבים שפוטו. יש לי חלום, אוי שכחתי אותו.
אנחנו נשמיע שירים עד לפינה חיים עם ערך עם כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, שתכף יעלה מולנו לשיחה. מאזינים יקרים, כבוד הרב, דוקטור ראיר הילר התחבר אלינו. שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה, חנוכה שמח.
חנוכה שמח גם לכבוד הרב ולמשפחה. מאזינים יקרים, כבוד הרב יתחיל עם פינתו חיים עם ערך, על הנושא מהי גבורה אמיתית, ועל סיפור גבורת המכבים, אבל לאחר מכן, כבוד הרב, ימשיך במדור שוט, שאלות ותשובות, השוט השבועי. והוא יענה, כבוד הרב, למאזינים ששלחו שאלות עד יום רביעי, הוא יענה בענייני אמונה, הלכות, מוסר וערכים. ואני מזכיר למאזינים שהמבקשים לשאול שאלה. יש לשלוח את השאלה עד יום רביעי למערכת. לאן? לדואר, למייל של כבוד הרב, 684 YAH strudel gmail www.yariosef.com או במסרון לטלפון של כבוד הרב 054-768-4033 או באמצעות הוואטסאפ לטלפון שלי לעמוד צוראל 054-5691-280. כבוד הרב, בבקשה, פינת חיים עם ערך.
כן, שלום עליכם.
שלום, שלום.
למאזינים, למאזינות. חג החנוכה כורך בתוכו הרבה מאוד נושאים מאוד מאוד חשובים, ואחד מהם זה הגבורה. בשירים השונים שחיברו לחג החנוכה שירי הילדים, החשמונאים כגיבורים, צריך להבין מה זה. מעניין שבתפילה הם לא מתוארים כגיבורים. בתפילה אנחנו אומרים מסרת גיבורים ביד חלשים, ואנחנו דווקא מתכוונים ליוונים, והחלשים הם החשמונאים. נדמה לי שבשבוע שעבר נגענו בזה והסברנו,
כן,
שבאמת גיבורים הם היו, אבל הייתה להם ענווה גדולה מאוד לא לייחס את הגבורה לעצמם, אלא לייחס את הגבורה לנותן הגבורה. כמו שבבוקר אנחנו אומרים, ברוך אתה השם, עוזר ישראל בגבורה. זה ממש מזכיר לנו את פרשת השבוע, פרשת מקץ, שפרו חולם חלומות, והוא בא שמעתי שאתה יודע לפתור חלומות, והוא אומר, הלא לאלוהים פתרונים, אני רק שליח, אבל מי שנותן את ה... את ה את הגבורה זה ריבונו של עולם. כן, יש גבורה, אומר רב קוק, גבורה שהיא לקטול את השני, לקבוש את השני ולדכא אותו כסוג של ניצחון, כסוג של אני יותר ממך. אבל הגבורה היהודית, הגבורה הישראלית האמיתית, היא לא כזאת שבאה להשתלט על אחרים, לכבוש אותם, לדרוך עליהם, אלא גבורה שבאה לגלות את הטוב, לגלות את הטוב, ודווקא הגבורה הזאת היא באה לרסן דברים שליליים שיש באדם. וזהו גיבור הכובש את יצרו, זה סוג של גבורה של ריסון ה... כוחות, ריסון אולי תאוות שלנו. כן. ריבונו של עולם למשל נתן לאדם את היכולת על כל היצורים. אז האם זה גבורה? לא, זה בעצם אני נותן לך את הכוחות ואת היכולת לשלוט בבריאה. פרובו, מילאו את הארץ, וכבשוע, תשתמש בבריאה בצורה נכונה. אנחנו רואים ש איך אומר הפסוק, טוב ערך אפיים מגיבור מושל ברוחו מלוקד עיר. מושל ברוחו, גבורה שאדם קודם כל בעצמו הוא גיבור עם עצמו, כן? למשול ברוחו, שאדם מצליח להתאפק ולא לכעוס, להתאפק ולא להגיב.
קשה, אבל צריך להתאמץ. זה קשה, אבל צריך להתאמץ.
זה קשה מאוד, קשה מאוד. וגם מול הסתערות של היצר עליך, כמו שבפרשת השבוע באמת, שקראנו שבוע שעבר, שיוסף נער צעיר בן 17 או קצת יותר, ואישה מפתה אותו, והוא רחוק מאבא ורחוק מאחים, ואף אחד לא יראה אותו, הוא לבד בבית יחד איתה, והיא תופסת אותו, והיא מאוד אקטיבית, והיא ממש רוצה להכריח אותו לחתוא איתה, והוא בגבורה עצומה, כן. עוזב אותה, משאיר את בגדו אצלה, כן, והוא נס.
כן.
אז הדבר הזה הוא ביטוי של גבורה גדולה. אנחנו בשנים האחרונות עדים לסוגים שונים של גבורה מופלאה. למשל, פעם יש רחוב בסדרות, רחוב נתן אלבז. זה היה דמות של נער שעלה ממרוקו, וכאשר הוא שומע באוהל שלהם רימון שמשתחררת לו הנצרה, והוא יודע שעוד כמה שניות הרימון יתפוצץ, הוא נופל על הרימון ונהרג ומציל את חבריו. השם נתן אלבז היה שם מפורסם כביטוי של גבורה למען אחרים, למען חבריו. מאז בשנים האחרונות נוספו לנו עוד כמה וכמה לוחמים כמו רועי קליין, וגם במלחמה הזאת היו כמה מקרים במלחמה הנוכחית של גבורה מהסוג הזה, מסירות נפש להציל אחרים. יש לנו גבורה נשית שהיא עוד פעם, זה לא גבורה של כוח הזרוע, אלא גבורה של התמודדות. אולי יש אשת מופת שהייתה מועמדת לנשיאות, מרים פרץ. כן. היא לא זכתה בסוף, אבל היא נשארה ענקית בדמות שלה, אישה ששכלה שני בנים, וגם בעלה נפטר מתוך שברון לב, ובניה האחרים ממשיכים לשרת, ולא רק שהיא קמה מהצער והתאוששה, אלא הפכה להיות גורם מסייע, גורם מנחם ומעודד נשים אחרות. באמת, מי שנתקל באישה הזאת, מרים פרץ, מרגיש גבורה כל כך זקה, כל כך טהורה. נצרף למרים המון המון נשות, מילואימניקים, נשות, אנחנו קוראים להם הגיבורות, שהם מאות ימים שהסכימו שבעליהם יילחם במסירות ובסיכון עצמי, והם נשארו בבית עם, עם ילדים. כן, זו גבורה אדירה שהתגלתה בדור שלנו. אנחנו ממש מרגישים שאנחנו בדור מיוחד, בדור של עוזר ישראל בגבורה.
זה הגיבורות שהן עומדות מאחורי הגיבורים.
כן, כן. בהם. והם עצמם גיבורות, בהחלט הם עצמם גיבורות לאין שיעור.
כן.
יחד עם זה, לא נשכח את, את הגבורה גם הפשוטה, גבורת הגוף. עם ישראל הוא תמיד, כבר בתקופת הגמרא, תלמידי חכמים הצטיירו כנבחים, כחלשים, כחולנים, כחולנים לעומת אנשים אחרים בריאים, וזה תיאור שהוא לא מחמיא לנו, זה תיאור שהוא מתאים לתקופת בבל, מתאים לגלות. יהודי צריך להיות לא רק בריא בגופו, אלא גם חזק. להיות חזק, גיבור, עם שרירים חזקים, זאת לא, זה לא דבר שהוא זר לנו, זה דבר שהוא מתאים לעם ישראל. אנחנו רואים אצל, כבר אצל יעקב, איך שיעקב גולל אבן שהרועים, אני לא יודע כמה רועים היו שם, אבל הם אמרו, אנחנו לא מסוגלים לגלול את האבן, ויעקב לבדו גולל את האבן. זה לא סיטרי תורה, זה פשט הפסוקים. כן, הוא היה גיבור חיל. אנחנו רואים גם לאורך כל ההיסטוריה, דוד המלך, בנוסף לזה שהוא היה נעים זמירות ישראל, אדם גדול מבחינה רוחנית, הוא היה גם גדול וחזק מבחינה פיזית. כן, ידע להילחם ולפעול. וזה באמת מזכיר לנו ימים עברו שבהם לא היה פיצול בין אנשי הרוח ואנשי הגבורה. היום יש איזו תחושה שמדובר בשתי קבוצות. יש קבוצה של הלוחמים, של הקצינים, של המפקדים, של אנשי הסיירות, ויש קבוצה של אנשי הרוח, רבנים וכן הלאה. בימי קדם זה היה אותה נשמה. אותם אנשים שהם היו גדולי הרוח, הם גם היו גיבורי הגוף. אז הזכרנו את יעקב, הזכרנו את דוד, שכחתי להזכיר את אברהם אבינו, שעם כל גדולתו הרוחנית, הוא נלחם בראש 318 לוחמים, ילידי ביתו, ומנצח את ארבעת המלכים, ועוד ועוד לאורך כל ההיסטוריה.
שמשון, גדעון, יהושע, כן.
כן, אותו עתניאל בן כנז, שהיה ענק מבחינה רוחנית, הוא זה שגם כובש את דביר וכן הלאה וכן הלאה. אז הנקודה הזאת, ברוך השם, חוזרת בדור שלנו, חוזרת, אנחנו רואים יותר ויותר את הבנת החשיבות בפיתוח הגוף, הבנת החשיבות בהתעמלות, זה כבר לא מילה זרה. כמובן, היוונים, כשהם הביאו לעולם את המילה ספורט, ספרטה, כן? כן. אז זה משהו אחר. אין לנו התנגדות לספורט כאמצעי לחיים, כספורט ופעילות גופנית שמחזק את הבריאות הגופנית. אצל יוון הספורט היה תרבות הגוף, זה היה כאילו מטרת החיים. אנחנו אומרים שמטרת החיים זה לא הגוף. הגוף הוא חשוב, צריך לתת לו את שלו, מבחינת מזון, מבחינת שינה, מבחינת בריאות, מבחינת התעמלות, אבל כל הדברים האלה הם הכשר לחיים נכונים יותר, חיים רוחניים יותר.
כן. כדאי אולי לעבור לשאלות, כבוד הרב.
אתה רוצה עכשיו או אחר כך?
יש לנו עוד פחות מ-10 דקות, אז...
בסדר, אז בואו נעשה.
כן.
אחת השאלות ששאלו אותי,
כן.
במקרה היום, איך להבין את את יוסף? יוסף, כלומר, אנחנו עוסקים הרבה בחנוכה, אבל נעסוק טיפה בפרשה.
כן.
4 פרשיות מוקדשות לסיפור של יוסף ואחיו. ויוסף, שאנחנו מכנים אותו בתור יוסף הצדיק, יוסף שאנחנו תמיד מזמינים אותו אחר כבוד לסוכה שלנו, לאושפיזין, ביום השישי, יוסף שהוא בחינת יסוד, ותמיד עולה השאלה, איך הוא מתנהג אל אחיו? ואיך הוא מתנהג אל אביו? רק להזכיר למאזינים, יוסף נמכר בגיל 17 על ידי אחיו, שכינו בו ושנאו אותו בגין החלומות וכן הלאה. אז הוא מתגלגל, היה תקופה מסוימת אצל פוטיפר, ואחר כך הוא יורד עוד יותר מטה, והוא נמצא בבית סוהר, 10 שנים, או אפילו קצת יותר.
כן.
ואז, בחסד השם עצום, מתקיים בו הפסוק, מהשפוט ירים אביון. כן. מבירה עמיקתא לאיגרא רמא, כאשר פרעה חולם חלומות, ומספר לו שר המשקים בצורה עקיפה, כן, היה לי, כשהייתי, אני בבית הסוהר, היה שם נער עברי, שידע לפתור את חלומותינו, ומה שפרעה עושה, הוא מצווה במהירות להביא לפניו את יוסף. אז יוסף מקבל תפקיד רב משימות. הוא משנה למלך, יש לו מרכבה, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. שאלה ראשונה ששואלים,
לא שמי כבוד הרב.
אבא שלך אהב אותך, אבא שלך דואג לך. אתה נמכרת. בוא עכשיו תשלח מברק תשלח טלגרמה, תשלח פרש, שיודיע לאבא שלך, אבא, אני חי. אני חי. כי 22 שנים יעקב מבכה על בנו ולא מתנחם. אבא שלו ישיש. למה אתה לא שולח לו מכתב? כן. שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אוקיי, לא שולח מכתב, זה דבר אחד. אבל כשהאחים באים, למה אתה מתעלל בהם? אגב, אתה לא רק מתעלל בהם בכך שאתה אומר להם, אתם מרגלים ותלכו ותחזרו ותביאו את בנימין. אתה פוגע באבא. אבא שלך, הרי אחרי שהאחים הביאו פעם ראשונה מזון תבועה ממצרים, והם אומרים, וכשאבא שלהם שואל, סליחה, איפה שמעון? שמעון חסר. הם אומרים לו, אבא, שם האיש הזה לקח את שמעון כבן ערובה, והוא אמר שהוא לא יחזיר אותו עד שנראה לו את האח הקטן שלנו, את בנימין. ויעקב נשבר עוד יותר, והוא אומר, מה עשיתם? למה סיפרתם שיש לכם אח קטן? בא ראובן ואומר, אנחנו חייבים לחזור למצרים. יעקב אומר, בשום אופן לא. שמעון איננו, יוסף איננו, את בנימין תיקחו, אני לא יעמוד בזה.
כן.
ורק אחרי זמן, אינני יודע כמה זמן, כשהבית הולך ומתרוקן ממזון, מפציר יהודה באבא שלו ואומר לו, אבא, תשלח את בנימין איתי. אני לוקח עליו ערבות. ואז אבא שלו מסכים. אבל השאלה היא באמת, הצער שהוא גורם הוא גדול. אבל הצער ממשיך, כי הוא בא ומטרטר אותם, ואומר להם ככה, ומחזיר, וכשהוא משלח אותם פעם שנייה, הוא מכניס שם את גביעו, גביע הכסף, שעל גביעו הוא כביכול, זה מה שגילה לו את הסודות, כי הוא היה לוקח את הגביע, ועושה איזה צלצול, ואומר, לך קוראים ראובן, נכון? טוב, אתה תשב ראשון. אתה שני, שמעון. הוא שיחק אותה כאילו, הוא יודע עתידות על פי הגביע. ואת הגביע הוא מפקיד אצל בנימין. וכאשר הם נפרדים, הוא שולח פרשים, תופס אותם, למה גנבתם את הגביע? ומתברר שזה אצל בנימין. והם קוראים בגדיהם, והם שבורים. כי הם יודעים, הם לא יכולים לחזור הביתה. הם לא יכולים לחזור הביתה בנימינים, כי יעקב לא יעמוד בזה. אז למה הוא מטרטר את האחים? ולמה הוא מצייר את אבא שלו?
אגב, יש, ובעצם, יש לנו עוד 3 דקות.
אני מסיים.
כן.
ובעצם, רק 9 שנים, אחרי שהוא עלה לגדולה, הוא יעביר לאבא שלו מסר עם עגלות, אבא, אני חי. למה לא עשית את זה הרבה לפני כן? הרבה תשובות נאמרו על השאלה הזאת. כי זו שאלה שממש חורזת את הפרשות האלה. ואחת התשובות שיותר, לכאורה יותר מסתברת, היא תשובה שיוסף לא סתם מצייר את אחים ולא סתם מצייר את אביו. הוא יודע שעכשיו עם ישראל הולך ונבנה. הם, משפחת יעקב, הם הגרעין, הם האיחור, הם השתיל הקטן שממנו תצא האומה. והוא מבין שמחירתו הייתה כתם, כתם נורא. אם הכתם הזה לא יימחק, אז כמו שבעץ קטן יש פגם קטן, כשהעץ הוא ענק, אותו פגם הופך להיות משהו עמוק, גדול, משפיע. ויוסף מתלבט מאוד בין מיד להודיע לאבא שלו שהוא חי, לבין לנסות להביא אותם לתשובה. מה זה תשובה? אם אני גנבתי חלילה, האם התשובה היא על ידי זה שאני אגיד את 10 פרקי תהילים? אם אני עשיתי איזה עבירה בתחום אחר. האם אם אני אבדוק את המזוזות הזה פתרון? לא. הפתרון צריך להיות באותה נקודה שבה אדם פגם, שם לתקן. קוראים לזה תשובת המשקל. למשל, אדם שגנב ויעמוד שוב בניסיון, שהוא נכנס לבית, דופק, אין אף אחד, הוא פותח את הדלת ורואה ארנק על השולחן, והפעם הוא לא נוגע, והפעם הוא מתגבר על יצרו. זה תשובת המשקל. מה עושה יוסף? הוא רוצה להביא אותם לתשובה, למען כל הדורות העתידים של עם ישראל, שהם לא יקנו, ולא ימכרו אח, ולא יפקירו. לעולם, לעולם. ולכן, הוא עושה כל מיני תרגילים כדי לבודד את אחיו בנימין, שהוא כמו הכפיל שלו. כי הוא רק שניהם בני רחל, מול כולם. והוא מצליח לבודד אותו. על ידי שכביכול הוא מאשים אותו בגניבת הגביע. והוא אומר, לא, 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 אתם תחזרו לאבא. רק הוא יישאר עבד. והוא רוצה לראות מה עכשיו קורה. וכשאנחנו נראה בתחילת הפרשה הבאה, שניגש אליו יהודה עם כל העוצמות, ויאמר לו, אני במקומו, אני הבטחתי לאבא, קיבלתי עליו ערבות, אני אחראי עליו, אני לא מוותר עליו בשום אופן, אני במקומו. ברגע הזה יוסף ידע שמה? שהם תקנו, וברגע הזה רבי עמוס, מה הוא עושה? הוא מוריד את המסכה מעל פניו. הוא מוריד את המסכה, והוא אומר, אני יוסף אחיכם. למה? אין צורך יותר לשחק את המשחק התיאטרון הזה. אני יוסף אחיכם. ואז הוא מודיע לאבא שלו. יהי רצון, שכבר תיקנו את חטא של יוסף, תיקנו כבר את שנאת האחים. יהי רצון שבתוך עם ישראל, כבר נעבור את הגלים האחורים, שהיו לפני המלחמה. המלחמה הזאת עשתה תיקון עצום בעניין הזה של יותר קרבה. עדיין לא תיקנו את הכל. עדיין יש כל מיני כאלה שבכוח רוצים לחרחר ריבים וסנאות. אי רצון שכבר נהיה מאחורי זה ונזכה לשלום פנימי שלנו ושלום על ישראל.
אמן.
אז שבת שלום וחג חנוכה שמח לך ולכל בית ישראל, בעזרת השם.
אמן, אמן. תודה לכבוד הרב, דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל. מאחל לכבוד הרב ולמשפחה שבת שלום, מבורך.
אמן, שבת שלום וחודש טוב, לא לשכוח. חודש טוב וחנוכה שמח.
וחנוכה
שמח. שלושה ספרי תורה נוצאים מחר, בעזרת השם.
בעזרת השם.
להתראות, להתראות.
להתראות. מאזינים יקרים, תוכניתנו לך דודי הגיעה לסיומה. הדלקת נרות לשבת פרשת מקץ, שבת חנוכה וראש חודש טבת, ירושלים בשעה 3:58 דקות, בתל אביב בשעה 4:21 דקות, בחיפה בשעה 4:06 דקות, באריאל בשעה 4:19 דקות, צאת השבת בירושלים בשעה 5:19 דקות, בתל אביב בשעה 5:20 דקות, בחיפה בשעה 5:18 דקות, באריאל בשעה 5:18. נשוב בתוכנית נוספת של אחד עודי בעזרת השם ביום שישי הבא, וב בטבת תשפ"ו, ב-26 לחודש דצמבר 2025. שבת פרשת ויגש. אחריי דניאל כוכבי בתוכניתו באנו לעשות שמח. המשך האזנה נעימה. אנו מתפללים לשובו במהרה של החלל הקדוש, של החלל הגיבור, רס"ר רן גבוילי, השם יקום דמו, שנותר בידי ארגון הנאצי חמאס. אמן. אמן. עם ישראל בעזרת השם ינצח. שבת שלום ומבורך, חנוכה שמח וראש חודש טוב ומבורך.
רדיו סול סיוע יהיה, הרדיו של ישראל.